הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
המודעות של האדם, המחשבות של האדם. איך זה שיש חלק מהותי בנפש האדם, הצרכים שלו, הרצונות שלו, הפחדים שלו, ועוד ועוד, שהאדם לא מודע אליהם. שהאדם לא מספיק מכיר את עצמו, את היצרים שלו והרצונות שלו, ויש חלקים שונים בנפש, המודע, הלא מודע, התת מודע. למה שהאדם יסתיר מעצמו מידע? שאלה נפלאה, שאלה חכמה מאוד. האדם בהרבה מקרים לא רוצה להיות מודע לעצמו, האדם לא מודע שהוא לא מודע לעצמו, והאדם פעמים בתור מנגנון הגנה כדי שיוכל להתקדם לא מספיק מודע לעצמו. ונסביר, זה נפלא שאדם אוהב את עצמו, ואדם מייקר את עצמו, ואומר את התורה, ואהבת לרעך כמוך, ראשית תאהב את עצמך, לאחר מכן תוכל גם לאהוב את הזולת, ואהבת לרעך כמוך. הנחת היסוד היא שאתה אוהב את עצמך, וכך תוכל גם לאהוב את האחר. ויותר מכך, האדם לא יוכל לאהוב את האחר אם הוא לא אוהב את עצמו. האדם שלא אוהב את עצמו, מתוסכל מעצמו, ממורמר, כועס על עצמו, הוא גם מקרין את זה כלפי חוץ. הוא אדם לא רק מורעל כלפי עצמו, גם מרעיל את האחרים. האהבה העצמית שיש לאדם לא לעצמו, כלפי עצמו, היא לא דבר רע, היא דבר נורמלי, טוב וגם בריא. לא מדובר על אנוכיות, לא מדובר על נרקיסיזם, מדובר על אהבה בסיסית, נורמלית, שהאדם ראוי לאותה אהבה. אבל יש משהו ארסני, שהאדם יותר מדי לומד להיות מפונק. אנשים פעם אחר פעם אומרים לעצמם כל מיני אמירות שטחיות, לא חכמות, רדודות, אבל ההמון קונה אותם. תלמד לאהוב את עצמך, תאהב את עצמך כפי שאתה. ככה האדם גדל על מושגים שטחיים שמטפחים את העצלות, את חוסר העשייה של האדם. האומרים את האמירות האלה הם כמו גורואים, מנהיגים, אנשים, להפסיק להיות במתח, בלחץ, בעשייה, אתה פטור מעשייה, תאהב את עצמך כפי שאתה, מי שלא אוהב אותך, בעיה שלו. וככה האדם חי עם האשליה, ובעצם זו לא הבעיה של האחר, שהוא לא אוהב אותי כפי שאני, אלא הבעיה היא שלי, אין לי חברים, אני בודד. וככה האדם מתרגל לאהוב את עצמו כפי שהוא, מעין הדרכה, אשליה, תאהב את עצמך, תאהב את הטעויות שלך, תנציח אותם. הרעיון הזה הוא מעין לגיטימציה לאשליה, שאני טוב בכל עת, בכל זמן, בכל מצב, וכל מעשה קטן שאני עושה למען הזולת, זה הרבה, וכל משהו גדול שהוא עושה למעני, זה קטן. כי הכל נשפט בראי אהבתי שלי את עצמי, אהבה בלי גבולות. ככה האדם מטפח עצלות, חוסר עשייה, חוסר רצינות, חוסר אחריות. ככה האדם הורס כל מוטיבציה לחפש את הטעון תיקון ולשפר. והאדם חושב שהוא לומד לאהוב את עצמו, הוא מרגיש שמח. כך הוא חושב, זו אשליה. זה כמו לנפח בלון, לא לסגור אותו, לשחרר אותו, הוא מלא, אבל הוא אף לכל עבר. כך גם כן האדם משלה את עצמו, וכל זה רק מגביר אומללות, לא מרפא אותה. אנחנו לא יכולים לאהוב את עצמנו באופן מושלם. אני אוהב את עצמי באופן מושלם, מה שלא יהיה. זוהי טעות. הגישה הבריאה היא, אני אוהב את עצמי בהחלט. יחד עם זאת, מודע לחסרונות, זה לא נעים, זה קשה, זה מפחיד, זה מבייש, אבל מודע ורוצה להתקדם, לתקן. לא נבהל מהמילה תיקון, לא נבהל מהמילה ביקורת. במקום לחיות באשליה, אני אוהב את עצמי, מה שלא יהיה. וכך לקבל פטור מאחריות מתיקון, עדיף לי לומר, אני מאוד אוהב את עצמי, בגלל שאני אוהב את עצמי, אני אוהב את החיים, אני אוהב את משמעות החיים, אני אוהב מטרות, אני אוהב מוטיבציה, אני אוהב תנועה, אני אוהב שאיפות, ערכים, לכן אני מוכן לתקן, להשתפר, לנוע קדימה, עבודת המידות. העולם הזה הוא אתגרים, אתגרים בפיתוח האישיות. לאהוב את עצמי, כן, זה הבסיס, אבל זו רק תחנה ראשונה, זו לא תחנה אחרונה. ורוב האנשים לא חסר להם אהבה עצמית, עד הרבה, הם דואגים לעצמם, לארוחת בוקר שלהם, צהריים וערב, לצרכים שלהם, לכסף שלהם, זה האינסטינקט הבסיסי שלהם. נדיר האדם שזקוק לעוד אהבה עצמית. הפוך אפשר להגיד. אנחנו לא פעם יותר מדי אוהבים את עצמנו, מבלי שאנחנו ראויים לכל כך הרבה אהבה. אנחנו אוהבים את עצמנו בכל מחיר, בכל תנאי. ומה הם בעת בשלום בית, חינוך הילדים? האדם מגיב, בעיה שלהם, לא רוצים בעיה שלהם. וכך האדם עושה הרבה דברים לא חכמים, הרבה דברים לא הוגנים, חסרי היגיון, פוגע מעליב. הוא בהחלט רואה את זה אצל הזולת, אבל לא אצל עצמו. את הנגעים הוא רואה בחוץ, אצל הזולת, אבל לא בעצמו. וכך האדם לא פעם מתרגל לשטחיות, נהנתנות, רדידות. ולכן כאשר יש מידע לא נעים של אודות עצמו, שהוא צריך לתקן, לשפר, הוא נבהל. ולכן הוא מנסה להדחיק, להכחיש, להתעלם. לא רוצה לשמוע, לא רוצה להכיר. וכך התודעה השטחית של האדם היא מסתירה ממנו חלקים שהוא לא אוהב לשמוע, ואז האדם מייצר לעצמו, אודות עצמו, תמונה חלקית רק מהחלקים החיוביים שלו. זה לא דימוי עצמי אמיתי, זה דימוי עצמי שהוא לא פעם מתעתע, מבלבל. זה מה שהאדם היה רוצה לראות, זה אולי האידיאלי, אבל האדם בהרבה מקרים מאוהב בתדמית שהוא המציא לעצמו, אודות עצמו. הוא אוהב רק חלקים מעצמו. לאכול, לשתות, לשמוח, ליהנות, לצחוק, לחייך, בדיחות, ללמוד אם זה לא קשה, פעילות גופנית אם זה לא קשה, אבל כאשר יש חלקים נוספים שהוא לא נחמד, פנים זעופות, כועס, מפחד, מעליב, מבקר, לא נעים, הנוכחות שלו לא נעימה, את כל המידע הזה הוא מתכחש לחלק הזה. אם כן, הוא חווה את העולם דרך מודעות עצמית מעוותת, הוא מתייחס לחלק אחד שלו ולחלק אחר, הוא לגמרי לא מתייחס. ומודעות עצמית מעוותת היא בהחלט אויב האינטליגנציה, החוכמה, פיתוח האישיות, תיקון המידות של האדם. והמודעות המעוותת הזו היא גם פוגעת ביכולת של האדם לאהוב את עצמו בצורה בריאה, ביכולת שלו להשתמש בכישרונות שלו. בהרבה מקרים אומר האדם, אני מרגיש שאני פוטנציאל לא ממומש. אתה צודק, יש לך פוטנציאל לא ממומש. למה? כי יש כל מיני פחדים, חששות, עצלות, אדישות, חוסר אכפתיות, אנוכיות יתר, אבל האדם מתכחש לחלק הזה ולא רוצה לעבוד עליו, לא רוצה לשפר אותו, לא רוצה לשמוע מזה. הוא לא רוצה לשמוע, אני? לא בסדר? מה פתאום אני חי את החיים כפי שאני מרגיש? ובכך האדם יצר מערכת שיפוטית שלו כלפי עצמו שקובעת, כל מה שטוב בי הוא שלי, כל מה שלא טוב בי הוא פשוט לא קיים. ובכך מייצר האדם תדמית מעוותת של אודות עצמו, דימוי עצמי, דמיוני, לא אמיתי. האדם מרוויח שהוא לא פוגש תכונות או רגשות שליליים, אבל האדם מפסיד את החיים, את הצמיחה, את האינטליגנציה, את החוכמה. בהרבה מקרים מייצר האדם דימוי עצמי מהדמיונות, מהאשליות. אני טוב, חייכן, נחמד, נעים, איכותי. כל זה כדי להקל על האדם מהכאב, מהכאב שהוא מרגיש שאולי הוא לא כל כך טוב. הדימוי העצמי שהוא מייצר לעצמו, מצייר לעצמו, על עצמו, זו הסתרה. מצד אחד יש בו כמיה, רצון ושאיפה להיות טוב יותר, חכם יותר, אנושי יותר, נעים יותר, בעל חסד. הוא באמת יכול האדם להיות איכותי יותר, טוב יותר, יעיל יותר. אבל צריך האדם להיות מודע לאהבת המאמץ. אדם לעמל יולד. אם יואב האדם את המאמצים ולא יפחד האדם מרגשות לא נעימים, רגש לא נעים הוא לא נעים, אבל אם האדם מוכן להכיל, לקבל ואז גם להתמודד, אז יוכל האדם להיות מודע לעצמו. ככל שהאדם מפחד מרגשות, תחושות, הוא מכחיש מידע, הוא מתעלה עם מידע, הוא לא מרשה לעצמו להרגיש רע, הוא לא מרשה לעצמו להיפגש עם בושות, אי נעימויות, טעויות שהוא עשה. מיד הוא מכחיש אותם, לא, זה לא אני, אני לא אשם, גרמו לי, עשו לי, זה לא אשמתי, אני רק פועל יוצא של סיבה עמוקה יותר. וככל שהאדם חי בהצגה הזו, הוא חייב כל הזמן לחזק את האמון שלו ולהסתיר מעצמו, מעיני עצמו ומעיני האחרים, את הכאב שהוא גורם לעצמו ולאחרים. ולכן לא פעם האדם הזה גם כן מכור לדעה של האחרים עליו. האדם רוצה שיראו בו מה שהוא רוצה שיראו בו. והוא משקיע כל כך הרבה משאבים, זמן, מרץ, אנרגיה, מאמצים, להבטיח שהאחרים יעריכו אותו, יאהבו אותו, יתייחסו לה בכבוד, יקשיבו לו, יראו אותו כמו החלום שלו, כפי שהוא רוצה שיראו אותו. למה הוא כל כך מכור לדעה ולרצונות, לדעה של הקהל, של האחרים? התשובה היא כי הוא מפחד לפגוש את עצמו. האמת היא, ככל שאדם מודע לעצמו, נכון, יש לי חסרונות, תכונות לא נעימות, אולי פזיז מדי, אולי מופנה מדי, אולי אדיש מדי, כל אחד עם התכונות שלו. לא בורח, בוחר לתקן, בוחר לשפר. הדימוי העצמי של האשליה, אני טוב ואיכותי, אמור להגביר את הביטחון של האדם. האדם אומר לעצמו, אני טוב, אני איכותי, הוא מתלבש יפה, נראה יפה, נראה מכובד, רכב יפה, בית יפה. פעם אחר פעם מנסה להבטיח שהחברה תראה בו מה שהוא מנסה להציג, להראות, והמחיר שהוא משלם, בריחה. בריחה מאחריות, מרצינות, מהחיים האמיתיים, שכוללים הרבה טוב וגם הרבה אתגרים. כשאדם מתכחש לאתגרים האלה, אין לו הרבה חברים, הצלחה, עשייה יעילה, ואז הוא מתמלא בכעס, אלבון, רחמים עצמיים. כל זה זוהי תוצאה בלתי נמנעת של האשליה והעמדת הפנים של האדם. האדם רוצה להיות מוצלח, נפלא. אבל דווקא כאשר יהיה מודע ליכולת שלו לטפח את המעלות שלו, להיות מודע לרגעים הפחות נעימים שלו, לבזיזות שלו, לכעסים שלו, לתסכול שלו, לאי נעימות שהוא משדר, לנוכחות הלא נעימה, לא כדי לבטל את עצמו, לא כדי להעליב את עצמו, אלא כדי להיות מודע וליהנות, להפיק תועלת ותחושת סיפוק נהדרת מכך שהוא יכול לשפר, לתקן, להתרומם, להשתנות. כל זה לא כדי להשפיל אותו, כדי לרומם אותו. ואז הוא פחות יסבול מהדחקות. מדוע? כי הוא לא יפחד מרגשות לא נעימים. הוא לא יפחד מתכונות לא נעימות. טוב שהאדם חושב על עצמו שהוא חכם, טוב, נדיב, רגיש, נעים ואיכותי. בהחלט בהרבה מאוד פעמים האדם הוא מתנהג בחוכמה, באדיבות, הוא עוזר, הוא נחמד, הוא טוב עין, הוא מקשיב למצוקה של הזולת, הוא נענה לבקשה, הוא מתגבר על יצרו, איזו גיבורה, מתגבר על יצרו, איזו מכובד, המכבד את הבריות, איזו עשיר השמח בחלקו. החכם הוא לומד מכל אדם בהחלט, אבל יחד עם זאת כן חשוב לזהות את הזמנים מהם בהם האדם מתעקש לא לעזור, מתעקש להיות מרוכז בצרכים שלו, מתעקש להיות לא רגיש. מה יש שם? האם הוא מתוסכל, מאוכזב, כואב, מפחד, מפחד לתת, מפחד לקחת סיכון, מפחד להעניק, מפחד להיפגע מהקשר, ולכן הוא משתמש באותו מנגעון הגנה של מתוסכל, מאוכזב, מיואש, ולכן לא עוזר, לא נותן. לדוגמה, האדם פחות נותן בקשר בין אדם לחברו, בבית, עם הילדים, בחברה, עם השכנים. מדוע? הוא מיואש. מדוע? מכיוון שהיו הרבה ציפיות שלא התממשו. אם כך, יש ייאוש, תסכול, כעת יש חוסר נעימות, חוסר סבלנות, צרות עין. כל התכונות השליליות האלה מגיעות מרגשות, רגשות קשים שהיו לו. האדם לא רוצה להרגיש את ההרגשה של אכזבה ותסכול, ולכן הוא מפתח צרות עין, חוסר סבלנות, בזיזות, הימנעות מקשר, ובכך הוא מגן על עצמו מאותם רגשות לא נעימים. הפתרון הוא דווקא כן להיות אמיץ, לקחת סיכון להיפגע אולי פעם נוספת, אבל לקחת גם את הסיכוי שהפעם הוא יהיה חכם יותר. לדוגמה, בניהול הקשרים בינו לבין השכנים, החברים, האחרים, הוא כן ינהל את הקשר בינו לבין האחרים בחוכמה, בצלילות, בצלילות הדעת, בהרחבת הדעת, מתוך מערכת חשיבה רחבה יותר, שרואה את המכלול, תן וכך, הוא יהיה מצד אחד זהיר יותר, אבל לא נמנע, אלא פיקח יותר. מה יש שם בלא מודע? בלא מודע יש את המידע שאדם לא רוצה לדעת על עצמו. התסכולים שלא רוצה לפגוש האדם, הפחדים שלא רוצה לפגוש האדם, האכזבות שלא רוצה לפגוש האדם. לכן לא כל המידע, לא כל התחושות, לא כל הרגשות, לא הכל מודע ידוע לאדם. ככל שהאדם נעשה בוגר יותר, אחראי יותר, לא מפחד מרגשות, לא מפחד מפחדים, לא מפחד מאינימויות, כך הוא נעשה פיקח יעיל, חכם יותר, מודע יותר. כמה כוח יש למחשבה על האדם, על המציאות? המחשבה של האדם משפיעה רבות על ההרגשה של האדם. כוח המחשבה הוא זה שמפעיל את הרגש החיובי, הרגש השלילי. הפרשנות שאנו מייחסים לאירועים, למצבים, היא זו שקובעת האם נגיב בלחץ, שלווה, רוגע, שמחה, רצון לקשר או רצון לבריחה. האדם חווה אירוע מסוים, מפגש עם אדם, עובד, מעביד, חבר, שכן, בלא לשים לב, הוא מפרש באופן מהיר בראש שלו האם החוויה הזו, האירוע הזה הוא חשוב, מאיים, רלוונטי, עשוי לקדם אותו או לא עשוי לקדם אותו. האם האדם שמולנו הוא רע, הוא טוב, שלילי או חיובי? אלא שלא תמיד אנחנו צודקים בשיפוט. ואיך עושים את השיפוט הזה? יש כל מיני מנגנוני חשיבה מהירה שמפתחת הנפש של האדם. לדוגמה, יש מערכת חשיבה מסננת. לדוגמה, אם יש לאדם מערכת חשיבה שאומרת, אני יכול לסמוך רק על עצמי, הוא מסנן את האמון באנשים אחרים, הוא מגביר, מעצים רק את האמון שלו בעצמו. זוהי תפיסה, מערכת חשיבה אוטומטית, הנחת יסוד שעל בסיסה הוא חי. האדם הזה חושב שהוא פועל באופן הגיוני, שהרי יש לו הרבה זיכרונות, הרבה עובדות, הרבה אירועים, הרבה סיפורים של מקרים בהם הוא שמח על האנשים האחרים, ולא היה תגמול, לא היה מענה, היה אפילו פגיעה באמון. הוא זוכר הרבה מקרים שהוא שמח על עצמו, והוא הצליח. אומר האדם, הנה, זו האמונה, זו הגישה, כך אני רואה את העולם. אבל הגישה הזו, הסינון שהוא עושה, מאמין רק בעצמו ולא באחרים, הוא לא יעיל ועלול גם לגרום לו הרבה סבל. כי האדם הזה יסבול מבידוד חברתי, יעשה הרבה מדי דברים לבד, ייקח על עצמו הרבה מדי משימות, לא יבקש עזרה, לא יחווה חברויות, קשר. אמנם נכון, אם והיה, ויהיו לו חברים, יהיה קשר, יסמוך על אנשים אחרים, הוא גם ייפגע. נכון, הוא גם יעלב, גם ייפגע, גם דברים מדי פעם לא יעשו, אבל בגדול שמסתכלים על התפיסה הרחבה, יותר משתלם ליצור קשר עם בני אדם, להיעזר, שותפות, קשר, שייכות, לא לחיות לבד, לא לסמוך רק על עצמו. אם והיה והאדם הזה הוא מפרש את המציאות האפשרית באופן שגוי, סומך רק על עצמו, לא מאפשר לעצמו לסמוך על אנשים אחרים, האדם הזה מפתח זווית ראייה שגויה, מאמין בה, מה שמעורר בו מידה רבה של לחץ. מדוע? מכיוון שהוא צריך לעשות הרבה מדי דברים לבד, הוא לא יכול לסמוך על אף אחד, הוא חושב יותר מדי מה להגיד, מה לא להגיד, מה יגידו עליו, האם יפגעו באמון או לא יפגעו באמון. ובעומק האדם לא תמיד מודע לכך, אבל הוא תופס את העולם, מפרש את העולם, הכל בהתאם לצרכים ולרצונות שלו. לדוגמה, בהקשר הזה, יש לו צורך באמון, יש לו צורך בשלווה, יש לו צורך בביטחון, באופן מוחלט. יש לו רצון בביטחון, זה הרצון שלו, זה הצורך שלו. כעת, האדם הזה יצר מסלול שאומר, איך מרגישים ביטחון? על ידי שאני סומך על עצמי. איך מרגישים שלווה? על ידי שאני סומך על עצמי. האדם, בעקבות הצורך שלו והדרך שהוא יצר להמציא את הצורך הזה, לסמוך רק על עצמו, על בסיס זה הוא רואה את העולם, ולכן כאשר מישהו אחר עוזר לו, הוא אומר, אל תתפתה, אל תסמוך עליו, מחר הוא גם יפגע בך, לכן נכון שעכשיו הוא עוזר לך, אבל זה זמני, לא אמיתי, חד פעמי, הוא מתחיל לפתח גישות בסגנון של, כולם רוצים את רעתך, כולם שקרנים, ואז המוח שלו מחפש עובדות שמותאמות לצורך, לרצון שלו. חשוב שאדם יהיה מודע לכך שהצרכים שלו עלולים לשלוט על מערכת החשיבה ולהפוך את האדם ואת מערכת החשיבה להיות משועבד לצרכים ולרצונות של האדם. זווית הראייה של האדם היא לא על בסיס האמת האפשרי, היכולת, הפוטנציאל. זווית הראייה של האדם היא על בסיס הצרכים שלו, על בסיס הרצונות שלו. לכן אומר שלמה המלך, מכל משמר נצור לבך, כי ממנו תוצאות חיים. לכן כאשר התורה מתארת את פרעה כאדם עקשן, היא לא אומרת שמוחו היה אטום, לא. התורה אומרת שליבו היה כבד, כבד לב פרעה, הלב היה אטום. ככל שיש לאדם צרכים חזקים, רצונות חזקים, מערכת החשיבה שלו היא מסננת, היא סלקטיבית, הוא בוחר מערכות חשיבה שמתאימות לצרכים לרצונות. האדם שחי בבהלה, האדם שחי בפחד, הוא מתמקד בגורמים בסביבה שעלולים להוות לגביו איום. זה מאיים, זה פוגע. האדם הזה לא אמין, החברה הזו לא אמינה, גם הם משקרים. האדם מדבר מתוך הפחדים שלו. הצרכים והרצונות עלולים להשתלט על התפיסה, על מערכת החשיבה, מה שבסוף מייצר הגבלה. לאדם יש פחד מדחייה חברתית, לאדם יש צורך בשלווה, ולכן הצורך בשלווה, הפחד מהדחייה, מייצרים אצלו תפיסה שאומרת, אל תתקרב לבני האדם, הם לא רציניים, הם עוד יזלזלו בך, לא יאהבו אותך, ידחו אותך. ולכן הוא מחזק את הגישה שכדאי להיות מופנם, כדאי להיות בודד, כדאי להיות עם עצמו לבד. וכך הוא מקבע תפיסה לא מדויקת, לא נכונה, תפיסה שנובעת לא מתוך המציאות האובייקטיבית, אלא מתוך התחושה, מתוך הפחד, מתוך הרגש. אמנם נכון, יש הרבה אנשים לא נעימים, יש הרבה אנשים שידחו אותנו, אבל רוב האנשים לא פועלים מתוך כוונות רעות, הם פועלים מתוך האינטרסים והרצונות שלהם, ויותר מכך, הם רוצים גם אינטרסים משותפים, שיתוף פעולה, עבודה משותפת. נכון, יש אנשים רעים, יש אנשים שליליים, אבל יש להבדיל בין איום, פחד, תופעה חד פעמית או תופעה שקורית מדי פעם, לבין הזדמנויות עם קשרים עם בני האדם. אם נראה את כל האנשים כרעים לא חברותיים, לא נבקש עזרה, לא נבקש תמיכה, לא נהיה בקשר, לא נפתח מיומנויות, לא נרוויח את היתרונות שבקשרים. המודעות לקשר בין הלב, הצרכים והרגשות ישפרו את עיני השכל, הלב והתפקוד של האדם. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.